מלך עשיר, אבא עני. על הורדוס, מלך יהודה. דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, עם דוקטור אילנה בקסיס. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, א' בטבת שנת 2029, למות הורדוס. שם הפרק, מלך עשיר, אבא עני, על הורדוס מלך יהודה. חלק א', אני דוקטור אילנה בקסיס. א' בטבת משמעו יום הולדת 11 להסקט. 11 שנה שאני מעלה פרק בכל א' בחודש. מסביב יהום הסער, אבל הפרק עולה כמו שעון שמש בבלי.
היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, גם לי גם לך.
היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, גם לי גם לך.
בואו נשמע קטע קצר מהפרק לפני 10 שנים, כשהעסקט חגג שנה. נראה כי לא מעט מאנשי יהודה הזדעזעו ממעשה חזקיהו. הסרת הבמות, שהיו מקומות פולחן לגיטימיים לאלוהי ישראל מקדמת דנה, נהרסו במחי החלטה בירוקרטית. סביר שאותם אנשים קישו בין הרס מקדשי אדוני להרס שפקד את הארץ, כנרמז בדברי רב שקה מול חומות ירושלים, בבחינת מידה כנגד מידה. מנשה, שדעתו על מעשה אביו די ברורה, שיקם את מקומות המקדש הללו, בתקווה לקבל שוב את חסות האל ורחמיו. ולפני תחילת הפרק, אני חש חובה נעימה להודות למאזין הוותיק והמסור ישיב אלכסנדר, שדרבן אותי להכין את הסדרה הזו. ככל שהעמקתי לחקור ולכתוב, דמותו של הורדוס הפכה מושכת, מרתקת, מפחידה, מסעירה ומעניינת הרבה יותר. מפרק אחד אולי שניים, העיסוק בהורדוס הפך לסדרה שלמה. הסדרה ההרודיאנית היא המשכה הישיר של הסדרה החשמונאית. אני ממליץ בחום למי שלא האזין, להאזין לסדרה החשמונאית, כך ייווצר רצף סיפורי ברור ונהיר. המקור העיקרי שלנו למידע על הורדוס הם כתבי יוסף בן מתתיהו. הלא הוא יוספוס פלביוס, ההיסטוריון היהודי בשירות הרומאים. יוספוס התבסס על חיבור של ניקולאוס איש דמשק, שהיה מקורב להורדוס והיסטוריון החצר שלו. כמו כן ידוע שהיה חיבור של פטולמייס בשם ההיסטוריה של המלך הורדוס. אולם חיבור זה עבד, ברובו. מעט מידע, אגדתי ברובו, יש על הורדוס בברית החדשה. בנוגע לטבח התמימים, ונדבר על העניין בהמשך. חרס או שניים עם שמו התגלו במצדה. אבל המורשת הכי גדולה שלו פזורה ברחבי הארץ בדמות המבנים האדירים שהוא הקים. ישנה בדיחה בקורס מורה דרך שלפי ההורדוס רצה שבכל סיור יזכירו אותו. ואכן קשה לטייל בארץ מבלי להתקל בעקבותיו של הורדוס. מצדה, הרודיון, שומרון, סבסטיה, קסריה וסי הסעים, הר הבית. צורתו המלבנית של הר הבית היא מעשה ידיו של הורדוס. מסגד אל אקסה בנו אל יסודות הרודיאנים שמחזיקים מעמד מעל 2000 שנה. הסיפור של הורדוס מתחיל כמה דורות לפניו. יוחנן הורקנוס גייר את האדומים שישבו בדרום יהודה, משהו מכונה אדומיה. המרחב שמי חברון עד מרשה, כולל הר חברון ושפלת יהודה הדרומית. נקרא עדות של ההיסטוריון פטולמייס מסוף המאה הראשונה לפני הספירה, ציטוט. האדומים לעומת זאת לא היו במקורם יהודים, אלא פניקים וסורים. אך מאחר שוכנו על ידם, החשמונאים, ונאלצו לקיים את המילה באופן שנימון עם העם, היהודי הכוונה, וקיימו אותם המנהגים. הם נקראו יהודים. סוף ציטוט. אחד המתגיירים הללו היה סבו של הורדוס, האדם בשם אנטיפס, אציל אדומי שהפך לנציב אדומיה מטעם אלכסנדר ינאי החשמונאי. הורדוס עצמו נולד לאנטיפטרוס, שכבר היה יהודי. אנטיפטרוס אבי הורדוס היה גם כן הנציב מטעם המלך באדומיה. הדעה המקובלת היא שהורדוס נולד בשנת 73 או 72 לפני הספירה. אמו של הורדוס היא קיפרוס, נסיכה נבטית. על שמה בנה הורדוס את מצר קיפרוס בסמוך ליריחו. אחד ממבצרי המדבר של ממלכת יהודה בימי בית שני. מקורות נוצרים מאוחרים טענו כי הורדוס הוא למעשה בן לעבד מאשקלון שנשבע בהיותו ילד על ידי האדומים, וכיוון שלא נפדה על ידי אביו העני, גדל להיות כמותם, מה שקרוי תינוק שנשבע. אבל מותר לפקפק בסיפור המשנמך הזה, כיוון שלנוצרים יש חשבון פתוח עם הורדוס על הניסיון לכאורה לחסל את ישו בטבח התמימים המתואר בברית החדשה. טבח לכאורה שביצע הורדוס בכל הילדים באזור בית לחם מגיל שנתיים ומטה על מנת להרוג את המשיח, כלומר ישו, אבל הורי ישו לקחו אותו ועשו ויברח למצרים. סיפור די מפוקפק מבחינה היסטורית יש לציין. עליית הורדוס התאפשרה בעיקר בשל ריב האחים בין יוחנן הורקנוס ליהודה אריסטובלוס, שניהם השניים. היה את יוחנן הורקנוס הראשון, סבם של השניים, ואת יהודה אריסטובלוס הראשון, דודם של השניים. האחים לא השכילו להבין כי צילה של רומא כבר מסתיר את השמש ולא נערכו לשינוי בזירה הבינלאומית. בסדרה החשמונאית עסקנו בנושא זה בהרחבה, ופה ניתן תקציר לצורך הבנת הרקע. עם מות שלום ציון התמנה בנה, יוחנן הורקנוס השני, למלך. הוא כבר היה כהן גדול לאחר מות אביו אלכסנדר ינאי, ציטוט, הורקנוס קיבל איפה את המלוכה, דילגתי קצת, מיד יצא אריסטובלוס למלחמה עליו. תדלוג, אחר הדבר הזה, עריקת רוב הצבא אל אריסטובלוס, ברח הורקנוס אל המצודה, הר הבית הכוונה, שם היו בניו ואשתו של אריסטובלוס, אסורים מטעם אמו. שלום ציון, כצעד מנה נגד בנה, או דילוג, ולאחר שבא עם האח, אריסטובלוס, בדבר פשרה, בתנאי שאריסטובלוס ימלוך והוא הורקנוס, יחיה את חייו בלי להתערב, בענייני המדינה הכוונה, דילגתי שוב, עשו על כך הסכם בבית המקדש, ואישרו את ההסכם בשבועות ובתקיעת כף ימינם, וחיבקו זה את זה, דילוג אחרון, והלכו אריסטובלוס אל ההרמון והורקנוס אל בית אריסטובלוס כאחד העם. סוף ציטוט. לכאורה הכל בא על מקומו בשלום. אך לא רודף שררה כי הורקנוס השני יוותר כה מהר. להורקנוס היה ידיד בשם אנטיפטרוס, אבי הורדוס, הנציב באדום. אנטיפטרוס ראה בהורקנוס כלי להשגת כוח אישי, כבוד ויוקרה. עם הדחת הורקנוס, תוכניתו השתבשה. הוא הימר על הסוס הלא נכון. היה חשש אמיתי שאריסטובולוס יבין מי באמת המושך בחוטי הורקנוס ויתנכל לו. מה עושים? מחזירים את הסוס למרוץ איכשהו. אנטיפטרוס שכנע את הורקנוס לברוח מירושלים לחרטת מלך הנבטים. אנטיפטרוס עצמו היה נשוי לקיפרוס, אישה נבטית, שילדה לו את הורדוס, כך שכבר היה לו ניסיון במגעים עם הנבטים. חרטת המלך הנבטי קיבל אותה בסבר פנים יפות, ואמר שהוא ישמח לעזור להורקנוס לשוב אל כיסו הגזול בירושלים. זאת תמורת החזרת ערים שכבש אלכסנדר ינאי. הורקנוס הסכים, וחרטת בא לעזרתו. חרטת הביס את אריסטובלוס והמליך את הורקנוס. אריסטובלוס מצידו התבצר בהר הבית. אצל יוספוס יש סיפור די מפוקפק על הריגת חוני המעגל ואי אספקת קורבנות. גרסה דומה ישנה בתלמוד. בסדרה החשמונית דנו בנושא זה בעריכות ואין כאן מקום להאריך. ועוד היהודים מתקדשים בינם לבין עצמם, הגיעו הלגיונות הרומאים למזרח. השאלה הייתה לא האם יגיעו הרומאים, אלא מתי. בתהליך איטי אך ברור מאז קרב מגנסיה, 189 לפני הספירה, בו הביסו הרומאים את הסלבקים, היה ברור שיגיע הרגע בו הקליגה, סנדל מסומר הרומי, ידרוך על אדמת ארץ הקודש. מה שנקרא באנגלית, boots on the ground. רבים סבורים כי מהמילה הלטינית קליגה נגזרה מילה חזלית קלגס כחינוי לחייל הרומאי. כמו תמיד, שיקולי פנים וחוץ מתערבבים זה בזה. הרומאים הגיעו בעיקר משיקולים פנים רומאיים של יוקרה וכבוד. בהכללה גסה ניתן לומר שמסעות פומפיוס במזרח, הדברת שודדי הים באגן המזרחי של הים התיכון, והניצחון במלחמת מיטרדטס השלישית, היו מעין משקל נגד למסעות יוליוס קיסר במערב, גליה ובריטניה. ככה או אחרת, הגיע לדמשק המצביא הרומי סקאורוס. הוא הגיע על מנת להפוך את הממלכה הסלבקית לנציבות רומית. התהליך שהחל בקרב מגנסיה, 189 לפני הספירה, כאמור, תם ונשלם. רומא הגיעה למזרח על מנת להישאר. הנשר הרומאי יישאר במרחב 705 שנים, כולל האימפריה הביזנטית. אני רק מזכיר שלפני 705 שנה, לפני הקלטת הפרק, הממלוקים עדיין היו פה. הגעת הלגיונות הרומים לדמשק הייתה הזדמנות עבור שני הצדדים. יש בעל בית, במרכאות, חזק וחדש, וכדאי שהוא יהיה בצד של האח הנכון, במרכאות. השאלה היא כמובן, מיהו האח הנכון? סקארוס, שפחות התעניין בלשון המעטה, בפוליטיקה הפנים יהודית, זיהה הזדמנות פז להפיק רווחים נעים למען רומא וגם למענו. שתי משלחות, אחת מטעם אורקנוס והשנייה מטעם אריסטובולוס, הגיעו לסקארוס. כל אח הבטיח לו 400 כיכר כסף. 1.2 טון. סכום מכובד לכל הדעות. סקארוס העדיף את אריסטובולוס על פני אורקנוס. דבר ראשון, אריסטובולוס היה השליט בפועל. כך שהמצב נשאר כשהיה. בנוסף, בקשותיו היו צנועות יותר. הוא רק ביקש לשמר את המצב ולא לשנותו לחלוטין כמו אורקנוס. סקארוס הורה לחרטט להסיר מיד את המצור מעל ירושלים, וחרטט הבין מיד מי הוא הבריון עם הנבוט הכי גדול בשכונה, ונסוג. אריסטובולוס לא היסס לרגע, ניצל את ההזדמנות, רדף אחרי חרטט והביס אותו. המאבק הסתיים בניצחון אריסטובולוס. לכאורה. לאורקנוס היה את אנטיפטרוס, לאריסטובולוס לא. אנטיפטרוס, ממחנה אורקנוס, הבין מהר שסקארוס הוא קצין רומי מרשים, אבל מי שבאמת מחליט הוא פומפיוס. פומפיוס הגיע לאנטיוכיה, בירת הממלכה, קיבל משלחות מטעם האחים, שמע את הטענות והמענות ולא החליט. הוא ציווה לאחים להתייצב אצלו בדמשק בעוד כמה חודשים. הוא צריך לישון על זה. אל דמשק הגיעו שלוש משלחות, בשנת 63 לפני הספירה. המשלחת הראשונה הייתה מטעם אורקנוס. המשלחת השנייה מטעם אריסטובולוס. עד פה לא משהו מפתיע. אבל גם משלחת שלישית שלא הוזמנה אבל באה בכל זאת מעט העם. כלומר אלה שלא צידדו לא בזה ולא בזה. המשלחת הזו ביקשה את ביטול המלוכה והכפפת יהודה לרומאים ובלבד שישמר חופש הפולחן של היהודים. חזרה לימים שלפני גזרות השמד של אנטיוכוס אפיפנס. פומפיוס שמע את המשלחות. הוא לא התכוון לבטל את המלוכה. הרומאים העדיפו לשלוט באופן עקיף, כלומר מלך מקומי שיסור למרותם, מה שמכונה קליינט, ובלבד שיעלה את המסים בזמן. פומפיוס הכריע ביד הורקנוס השני, שנתפס חלש וחנוע יותר. כלומר, אחד שלא יעשה בעיות לרומא. לעומת זאת, אריסטובולוס נתפס כדומיננטי, כלומר אחד שעלול למרות ברומא בכל עת שימצא לנכון. וכן אויב הערים ההלניסטיות. המשמעות היא שאריסטובולוס יוותר על השליטה בירושלים. תומכי אריסטובולוס בירושלים סרבו להסגיר את ירושלים. מצב מעט משונה כי אריסטובולוס היה אורח במרכאות של פומפיוס. אנשי אריסטובולוס התפצרו בהר הבית. הרומאים לא עשו מזה עניין, ובמצור קצר מילאו את החפיר מצפון להר הבית וחפשו את המתחם על נקלה. פומפיוס הסקרן נכנס אל קודש הקודשים רק כדי לגלות שהוא ריק. קיבוץ זה היה סמלי, כי בפועל עוד קודם יהודה כבר שר למרות רומא. לקיבוש הרומי היו כמה תוצאות. הראשונה היא שאריסטובולוס ומשפחתו נלקחו לרומא, ליתר ביטחון. עדיף להרחיק מחרחר צרות כזה מארצו. אורקנוס מונה לכהן גדול בלבד. לעת עתה משרת המלך בוטלה. בנוסף, צדוקים רבים, תומכי אריסטובולוס ולכן גם מתנגדי רומא, הוצאו להורג. ליתר ביטחון, חומות ירושלים נוצו. ולבסוף, פומפיוס קרא מיהודה שטחים שכבש אלכסנדר ינאי, החוף, השומרון ועבר הירדן, בדגש על שטחים מאוכלסים בהלניסטים. יהודה שמרה על הגליל ואדומיה, שהיו מאוכלסות ביהודים. העובדה שהאדומים והיתורים לשעבר נשארו בתחום יהודה, רומזת כי גיורם לא היה בכפייה. הערים ההלניסטיות לשעבר סופחו לנציבות סוריה. רוב מכריע של תושביהן חזרו לחיק ההלניזם. זו עדות לגיור בכפייה של רוב האוכלוסייה ההלניסטית. בין הערים שאיבדה ממלכת יהודה היו סוסיתא בגולן, פחל, גרש, חשבון ומדווה בעבר הירדן, בית שאן ושומרון, וכן דור, בגדל שורשון, לימים קסריה, אפולוני, אפק, יפו, יבנה, אשדוד, עזה ורפיח בחוף. הארץ חולקה לחמישה מחוזות כהכנה להפיכת יהודה לנציבות רומאית. זמן קצר לאחר הכיבוש הרומי, יהודה הפכה שבר כלי. יהודה נתפסה כמדינה סוררת ועוינת. תוך 10 שנים נוספות, תהפוך יהודה למדינה מוערכת ובעלת ברית חשובה של רומא במזרח. היו כאלה שלא הבינו שצריך לשנות גישה, אבל היו כאלה שהבינו זאת היטב. תוך 20 שנה בלבד, מובילי השינוי כלפי רומא ינהיגו את יהודה. חשוב להדגיש כי מגמת ההשתלבות בעולם הרומאי לא הובלה על ידי ההנהגה המסורתית, כהנים אצולה וצבא, אלא דווקא על ידי קבוצות שוליים. הקבוצות הללו הובילו את מגמת ההשתלבות דווקא משום שוליותן עד אז. איש המפתח בשינוי הגישה הוא אנטיפטרוס מיודענו, אבי הורדוס, כן? כזכור, אנטיפטרוס היה אציל ממוצא אדומי. אביו התגייר כנזכר לעיל. הוא היה יועץ קרוב מאוד לאורקונוס השני. אנטיפטרוס היה זה שאפשר לו לעמוד מול אחיו המוכשר אריסטובולוס. כשם שאנטיפטרוס הביא שפומפיוס הוא האיש הקובע באמת בצד הרומי, כך הרומאים הבינו שאנטיפטרוס הוא מושך החוטים ביהודה. על כן הם תמכו בו והוא תמך בהם. התמיכה ההדדית רוממה את מעמדו. עם כל הכבוד ליהודה, המטרה של פומפיוס הייתה מצרים. השלב הבא היה פלישה רומית אל מצרים העשירה. אחרי הממלכה הסלבקית, גם הממלכה התלמית עמדה לחלוף מן העולם. גביניוס, נציב סורי מטעם הרומים, יצא למצרים. אנטיפטרוס לא החמיץ את ההזדמנות וסייע לגביניוס. הוא העניק לו כסף, נשק, אספקה, וכן את קשריו הטובים עם יהודי מצרים, שהיו גורם משמעותי בצבא התלמי, ובמצרים באופן כללי. גם יוליוס קיסר הגיע למצרים לצורך מלחמה בפומפיוס בשנת 48 לפני הספירה, ושוב היה זה אנטיפטרוס שדאג לסייע ליוליוס קיסר. אנטיפטרוס גייס את שליטי המרחב על מנת לתמוך ברומאים על ידי משלוח כוחות עזר, והוא עצמו יצא להילחם במצרים לצד הצבא הרומי בסיוע יחידות שונות מארץ יהודה, ככל הנראה. בתמורה לשירותיו הטובים עבור האימפריה הוענקה לו אזרחות רומית, פטור ממיסים, לא עצמו, כן? ובעיקר את משרת הנציב ביהודה. אנטיפטרוס הפך לאחראי הרומאי על יהודה. בהתאם למדיניות המסורתית של הרומאים, למנות מקומי שינהל את ענייני הפנים, לא יטריד אותם באבלי העולם הזה, ושיעלה את המיסים בזמן. זאת ועוד, שני בניו, פצאל והורדוס, מונו למושלים בשנת 47 לפני הספירה. כך כתב יוספוס, ציטוט, וכשראה, אנטיפטרוס הכוונה, את הורקנוס, מתון ונרפה, עמד ומינה את פצאל הגדול שבבניו לאסטרטגוס, כלומר מושל, של ירושלים, והמקומות סביבה, ואת הגליל הפקיד ביד הורדוס בנו השני, והוא עודנו צעיר מאוד, רק בן 15 שנה היה. סוף ציטוט. הערכה המקובלת היא שהורדוס נולד בשנת 73 או 72 לפני הספירה כאמור. לפיכך בשנת 47 הוא צריך להיות בן 25 או 26. לא ברור אם ישנה שגיאת מעתיק, הערכה כללית, או שמא יוספוס, או המקור שעליו התבסס יוספוס, הצעיר במרכאות את הורדוס בכמה שנים, וקשה הדבר. פצאל מונה למושל ירושלים מטעם אביו, אך בתמיכת הרומאים, ואילו הורדוס מונה למושל הגליל בתמיכתם גם כן. גיבור הסדרה שלנו עלה על במת הפוליטיקה וההיסטוריה בשנת 47 לפני הספירה. הוא ירד ממנה בעוד 4 עשורים. באותה שנה התחתן הורדוס עם דוריס, הראשונה מתוך 10 נשותיו. היא ילדה את בכורו שנקרא כצפוי אנטיפטרוס. אנטיפטרוס, הסבא, כן? הסתדר בחיים מה שנקרא. אבל גם ובעיקר, יהודי הארץ נהנו ממעשה אנטיפטרוס. קודם כל, חומות ירושלים שהרס פומפיוס שוקמו. מעשה בעל חשיבות ביטחונית וסמלית. בוטלה החלוקה למחוזות. יהודה היא שוב יחידה אחת ולא אוסף שברי ישויות. כמו כן, הוחזרו שטחים ליהודה. בדגש על יפו, המוצא לים, וחלקים מעמק ישראל והגליל התחתון. חשוב לא פחות, הוא קל נטל המס שהרומאים דרשו. ולבסוף, מעמדו של הורקנוס, זה שאנטיפטרוס היה היועץ הקרוב שלו, ככהן גדול ואתנרך, תואר שמשמו ראש העם, אושר שוב. אנטיפטרוס היה עכשיו האיש החזק ביהודה. התוצאה המיידית והדי צפויה למען האמת היא שנוצרה אופוזיציה חזקה לו ולבניו. מצד אחד, אנטיפטרוס, היהודי כן, זכה לתמיכת חלק מהעם שחש היטב את השיפור במצבו. ממול התייצבו כל אלה שניזוקו מהשלטון הרומי. בראש ובראשונה האצולה שירד כוחה. האצולה התנגדה לו ולא בחלה באמצעים לסלקו, כגון האשמת הורדוס בדברים שונים ומשונים, וניסיון לתקוע טריז בין אנטיפטרוס להורקנוס. והטריז לא אחר לבוא. הורדוס היה צעיר אבל נמרץ, ציטוט. בהיותו איש אמיץ ובעל רוח אמיצה, מצא לו מיד הזדמנות להראות גבורתו, שכן כשמצא את חזקיה ראש בריונים, לפי יוספוס, אני מניח שחזקיה קרא לעצמו לוחם חופש או משהו דומה, פושט על המקומות הסמוכים אל סוריה, הכוונה היא לערים ההלניסטיות במרחב, עם גדוד גדול, תפסו והרג אותו ורבים מנהליסטים שהיו איתו. מעשה זה מצא חן מאוד בעיני הסורים, כלומר ההלניסטים. סוף ציטוט. פצאל החזיק אחריו ופעל בצורה נמרצת לטובת אנשי ירושלים. אבל מעשה הורדוס היו הזדמנות למתנגדי אנטיפטרוס, ציטוט, ואילו ראשי היהודים, המתנגדים לאנטיפטרוס, היו שורים בפחד בירותם את הורדוס, בעל הזרוע והנועז, והתאב לשלטון עריצים, והם באו להורקנוס, ועתה כתרגו בגלו אל אנטיפטרוס ואמרו, עד מתי תחריש למראה המעשים האלה? אנטיפטרוס שלח מתנות מהורקנוס לרומאים, אבל הציג זאת כאילו המתנות הן שלו, כלום אינך רואה שאנטיפטרוס נעזר בשלטון, באלף, כמו עוזר כוח, דילגתי קצת, שהרי הרג הורדוס בנו את חזקיה ורבים איתו, ועבר על חוקנו האוסר להרוג אדם, אפילו אם הוא רשע. אלא אם כן, נידון לכך קודם על ידי הסנדרין. והוא, הורדוס הכוונה, העז לעשות זאת בלי שנטל רשות ממך, מהורקנוס. סוף ציטוט. גם אמהות ההרוגים על ידי הורדוס, דרשו ממנו, מהורקנוס, יום יום להעמיד את הורדוס לדין. הלחץ עשה את שלו. הורדוס נקרא למשפט בפני הורקנוס. לפי יוספוס, הורקנוס לא באמת רצה לשפוט את הורדוס, שאותו הוא די חיבב. אפשר להניח שגם מכתב חריף מסקסטוס, הנציב הרומי בסוריה, שבו הוא דרש לזכות את הורדוס, אחרת הוא, סקסטוס, יאלץ להתערב, עזר להורקנוס להטות את הכף לטובת הורדוס. אולם, מה שהכריע את הכף בסופו של דבר היה הורדוס עצמו. בהתאם להמלצת אביו, הוא הגיע למשפט מול הורקנוס וחבר הסנדרין, כשהוא חמוש, לבוש בגדי פאר, ואימו גדוד שומרי ראש בתור החליפה של האיומים, במרכאות. לפי יוספוס, כל חברי הסנדרין שטבעו לשפוט את הורדוס נעלמו דום, מלבד בחור בשם שמי, לא בן הזוג של הלל, שמי אחר, שתקף את הורדוס במילים חריפות. לאחר שהורדוס הפך למלך יהודה, הוא הוציא להורג את כל משתתפי אותה ישיבה, מלבד שמי, אותו הוא כיבד על אומץ ליבו ועל קריאתו בעתיד לקבל את הורדוס כמלך ולהשלים עם שלטונו. לאחר שהורדוס יצא מהאולם, האומץ שב לחברי הסנדרין והם דרשו להמיתו. הורקנוס, שלא רצה להמיתו, עצר את הדיון וקבע שהוא יימשך למחרת. הוא שלח הודעה להורדוס שכדאי לו, להורדוס, לברוח על נפשו. הורדוס לא היסס לרגע וברח לדמשק. סקסטוס, חברו של הורדוס, הנציב בסוריה הכוונה, מינה אותו לאסטרטגוס של חילת סוריה. המונח חילת סוריה הוא תרגום של מושג היווני כהל סוריה, שהוא כנראה ההגייה היוונית של המונח הארמי חילת סוריה. חילה משמעו עמק, כלומר עמק סוריה, דהיינו בקעת הלבנון. השטח הנכלל במונח חילת סוריה משתנה במקורות השונים, החל מבקעת הלבנון בלבד, וחלה בשטח שמנהר אל כביר הדרומי בצפון לבנון ועד ארץ יהודה. נראה שהורדוס קיבל את בקעת הלבנון וחלק מהרי הלבנון והרי מול הלבנון. החשוב לענייננו הוא שהורדוס קיבל שטח תחת שליטתו. הורדוס הזועם והנוקם אסף צבא ועלה לירושלים במטרה לנקום את עלבונו. אולם אביו ואחיו, אנטיפטרוס ופצאל, פגשו אותו בדרך ושכנעו אותו לזנוח את הרעיון. אין לו מה לנקום בהורקנוס שהציל אותו. שיגיד תודה, יכיר טובה, ויחכה להזדמנות בעתיד להיפרע מסוניו. הזדמנות שתגיע מהר מהצפוי. אנטיפטרוס היה בשיא כוחו, אבל גם הוא ירד מבמת ההיסטוריה מוקדם משתכנן. האירוע שהוריד את אנטיפטרוס מבמת ההיסטוריה מוקדם מהצפוי, היה רצח יוליוס קיסר בשנת 44 לפני הספירה. הגמתה ברוטוס וזה. יוליוס קיסר היה הפטרון של אנטיפטרוס, וכשהפטרון נעלם, מעמדו של אנטיפטרוס התערער. אחד מרוצחי קיסר, בחור בשם גאיוס קסיוס לונגינוס, הגיע לארץ ודרש מאנטיפטרוס תשלום נכבד לצורך מימון המלחמה בתומכי יוליוס קיסר. לא נעים. ערעור המעמד התבטא בהרחקתו מהחוג המקורב להורקנוס. אחד מהיועצים החדשים, בחור בשם מליחוס, עליו כתב יוספוס, שהיה רוכש לו אנטיפטרוס איבה, שיחד את שר המשקים של הורקנוס, שהרעיל את אנטיפטרוס בשנת 43 לפני הספירה. מליחוס רחץ בניקיון כפיו, אך הורדוס לא האמין לו, ושאף לנקום את מות אביו באמצעות צבא. פצאל אחיו שכנע אותו שלא לעשות זאת עתה אלא בהמשך, כדי לא להתחיל מלחמת אזרחים חדשה. נקמה עם האכל המוגש קרקע ידוע. וכך היה. מליחוס פוטה להגיע למשתה, ובדרך הוא נתפס והומת. החשבון נסגר מבחינת הורדוס. בירושלים העריכו את חולשת משפחת אנטיפטרוס, ופרצה מרידה נגד פצאל. אחי דוקה די מהר. את המצב ניצל מתיתי אנטיגונוס, בן אריסטובולוס השני. אנא זכרו את השם. הוא החל מרד בגליל, שאותו לא התקשה הורדוס למחוץ. הורדוס שב לירושלים, ועל מנת לבסס את הלגיטימציה שלו, הורדוס דרש, וגם קיבל מהורקנוס את מרים נכדתו לאישה. כרגע הם רק מאורסים. החתונה עצמה תקרה עוד כמה שנים. דקה של גניאולוגיה ברשותכם. לאריסטובולוס השני היה בן בשם אלכסנדר, ובן בשם מתיתי אנטיגונוס שכבר נתקלנו בו. אנחנו נחזור אליו כאמור. לאחיו הורקנוס הייתה בת בשם אלכסנדרה. אלכסנדר ואלכסנדרה היו בני דודים. כמקובל באותה עת, וגם בימינו קיים הנוהג הזה, בני הדודים התחתנו. כך האחים יריבים נקשרו גם בקשרי נישואים. לאלכסנדר ואלכסנדר נולדו שני ילדים הנוגעים לענייננו. בן בשם אריסטובולוס, לאלן אריסטובולוס השלישי, שגם אותו אתם מתבקשים לזכור, כי גם אליו נחזור בהמשך, ובת בשם מרים. זוהי מרים החשמונאית שתינשא להורדוס. בעקבות רצח יוליוס קיסר, פרצה מלחמת אזרחים ברומא. בסופו של דבר, ניצח הצד שצידד ביוליוס קיסר המנוח, בראשות מרקוס אנטוניוס ואוקטביאנוס, בנו המאומת של יוליוס קיסר. לימים הוא יקרא אוגוסטוס. שלחת הצילים מיהודה יצא אל מרקוס אנטוניוס, יורשו של יוליוס קיסר. הם התלוננו על פצאל והורדוס, אך לשווא. מרקוס אנטוניוס הבין שמשפחת אנטיפטרוס היא בדיוק מה שהרומאים צריכים. הם אלה שישרתו את האינטרס הרומי בצורה המטבית. לא רק שמעמדם לא נפגע, אלא הם מונו למושלים איתם הרומאים ישירות, ולא רק בתמיכתם. משפחת אנטיפטרוס צברה כוח רב, וכוח רב מזמין התנגדות רבה. זהו טבע האדם. ההתנגדות להורדוס נבעה מכמה טעמים. הטעם הראשון הוא איום על האצולה. האצולה החשמונאית חשה מאוימת מהמתחרים. מי ששלט ועל פיו נשק דבר, גילה כי לא ממש מתחשבים בדעתו. כשמקבלים את ההחלטות, הם אינם בחדר. מאבקי שליטה בין אליטה ישנה לאליטה חדשה היו בכל חברה אנושית בהיסטוריה, וימשיכו להיות גם בעתיד. ככה זה. סיבה שנייה היא הקשר ההדוק לרומא. הדוק מדי לדעת המתנגדים. אנטיפטרוס לא שלט בזכות תמיכה עממית והסכמה לאומית כמו שמעון החשמונאי, אלא בשל קרבתו לבריון עם הנבוט. באופן כללי, אנשים פחות מחבבים בריון עם נבוט. סיבה שלישית ודי מעשית יש להודות, היא עול המיסוי הכבד שהטילו הרומאים. זאת בשל מלחמותיהם במזרח. מלחמה היא עסק יקר. הרומאים לא ראו סיבה לשלם על מלחמותיהם בכספם שלהם, אם יש מישהו אחר שניתן להכריחו לשלם עליהן. וסיבה רביעית, הפיל שבחדר אם תרצו, היא היית הורדוס ממוצא אדומי. מה? הלא ממש יהודי הזה ישלוט אלינו? למה מה קרה? בשנת 40 לפני הספירה, פלשו הפרטים ליהודה. האימפריה הפרטית היא אימפריה שמרכזה היה באיראן. בדומה לאימפריה האחמנית, כורש ויורשיו, גם הפרטים התפשטו מערבה. זה לא יהיה הכיבוש האחרון מכיוון פרס. בשנת 614 לספירה, יגיעו נה הפרסים הססנים. כיבוש יהודה על ידי הפרטים הפך את יהודה לזירת התגוששות בין המעצמות. הפרטים והרומאים כבר נאבקו זה זמן. בקרב חרן בשנת 53 לפני הספירה, נהרג קרסוס, השותף של פומפיוס ויוליוס, לטריומווירט הראשון. בעקבות הפלישה הפרטית, פרצה מלחמה בין פצאל והורדוס מצד אחד, לבין מתיתי אנטיגונוס השני. זה שהתבקשתם לזכור. הנה, שבנו אליו. מתיתי אנטיגונוס היה בנו של אריסטובולוס השני, ונכדו של אלכסנדר ינאי. בעזרת הפרטים, כבש מתיתי אנטיגונוס את ירושלים. הוא צר על הארמון שבו היו הורדוס, פצאל והורקנוס. המצביע הפרטי אדם בשם פקורוס, הזמין את פצאל ללכת עם המלך הפרטי לצורך ניהול מסע ומתן. פצאל והורקנוס יצאו לדרך, ואילו הורדוס החשדן נותר בירושלים במקום בטוח. הורקנוס ופצאל נאסרו על ידי הפרטים באפירה מתנוע כשאין לפגוע בשליחים, ונמסרו למתיתי אנטיגונוס. הורדוס קיבל ידיעות על מאסר אחיו והבין שבירושלים הוא חי על זמן שאול. הוא אסף כוח צבאי, לקח את אמו ואת מרים אשתו לעתיד וברח למצדה. בדרך התהפכה העגלה שבה נסע אמו של הורדוס. הורדוס שחשש שמא אויביו ישיגו אותו, בשל העיכוב שנגרם, שקל להתאבד. אולם אנשיו הניעו אותו מכך. אולם בכך לא תמו צרותיו. במרחק 60 ריס מדרום לירושלים, תקפו אותו אויביו היהודים. אך הוא לא התקשה לנצחם. ריס היא מידת אורך המקבילה ל-120 עד 150 מטרים של ימינו. יש מחלוקת בנדון. כלומר, 7.2 עד 9 קילומטר. במקום הזה הקים הורדוס לימים את הרודיון. את המצב ניצל מתיתי אנטיגונוס ששב לירושלים כמנצח ועם הורקנוס ופצאל כשבויים. ציטוט. והורקנוס ופצאל השבויים נפלו בידו של מתיתי אנטיגונוס, דילקתי קצת, ומחששו שמא ישיב העם את הורקנוס, דודו כן, אל המלכות, ניגש אליו שכן נשמר על ידי הפרטים, וחתך את אוזניו, וגרם בכך ששוב לא תימסר הכהונה הגדולה לעולם, מאחר שהוטל בו מום, והחוק דורש שמשרה זו תהיה רק לשלמים בגופם. סוף ציטוט. החוק המקראי בספר ויקרא ברור מאוד. ציטוט. וידבר אדוני אל משה למור. דבר לאהרון למור. דילוג על המומים. כל איש אשר בו בו מזר אהרון הכהן לא ייגש להקריב את אישי אדוני, דילוג נוסף, אך אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא ייגש כימום בו ולא יחלל את מקדשי. סוף ציטוט. כלומר, די להוריד לכהן איבר מהגוף, אוזן, עץ, בבוין וכיוצא בזה, על מנת לפסול אותו מלכהן בקודש. בנוסף, הורקנוס הוגלה לבבל. שם היו הרבה יהודים טובים שידאגו לו. ואילו הוא לא יבוא עוד איום על מתיתי אנטיגונוס. הורקנוס יצא בזול, לעת עתה. לפצאל ציפה גורל אחר, ציטוט. ויכול אדם להשתומם על גבורתו של פצאל, כי אף על פי שידע שהוא צפוי להרג, לא חשב את המוות לדבר נורא, אלא סבור היה שחרפה גדולה ומרה ביותר היא לשאת זאת מיד אויב. ומשום שידיו לא יהיו חופשיות מחמת הזיקים שיאבד עצמו בהן, הטיח ראשו בסלע ופרש כפי שנראה לו מן החיים באופן היפה ביותר מתוך מצוקה כזו. דילגתי קצת, ומספרים שלאחר שהפצע היה גדול, שלח אנטיגונוס בחשאי רופאים כאילו לשם ריפוי והרגו. הואיל והללו השתמשו בסמי מוות לפצע. סוף ציטוט. הורדוס, שהצליח לחמוק מירושלים כאמור, השאיר את משפחתו במצדה ויצא אל רומא. מתיתי אנטיגונוס לא ויתר וצר על מצדה. יוסף אחי הורדוס שקל לברוח מחמת מצוקת המים, אולם גשם פתאומי מילא את בורות המים במקום ומצדה לא נפלה. בינתיים. הוא הגיע לברינדיסיום, כיום ברינדיזי בדרום איטליה, והוא שכנע את מרקוס אנטוניוס ואוקטביאנוס, שמשלו ברומא, להכתיר אותו כמלך יהודה, תוך הבנה שהוא ישרת היטב את האינטרס הרומאי. הורדוס הגיע לאקו, קושש שכיר חרב ועלה לירושלים. בדרך הוא השתלט על יפו, נמל קרוב לירושלים, ארץ אדומיה, דרום שפלת יהודה, וחילץ את קרובה ממצדה. הורדוס הטיל מצור על ירושלים מליווי קצין רומי בשם סילו. עתה התנהל דין ודברים בין הורדוס למתיתי אנטיגונוס, בנוגע לעצם החוקיות של מינוי הורדוס כמלך. מנקודת המבט הרומאית, הרי ברור שמבחינת מתיתי אנטיגונוס, הורדוס אינו ראוי להיות מלך כלל ועיקר. הורדוס טען ש, ציטוט, הוא בא לטובת העם והצלת העיר, ולא שיתור אף לאלו שהיו אויביו בגלוי. סוף ציטוט. מתיתי אנטיגונוס השיב שהמלכת הורדוס היא, ציטוט, שלא לפי מידת הצדק שלהם גופם, של הרומאים הכוונה, אם ייתנו את המלוכה להורדוס, שהוא הדיוט, כלומר לא בן אצולה, ולכן אינו ראוי למלוך, ואדומי, כלומר יהודי למחצה, והרי הם חייבים לתת לבני משפחת המלכות, כפי המנהג הנהוג אצלם, שכן אם הם כועסים בשעה זו עליו, והחליטו ליטול ממנו את המלוכה, כיוון שלקחה מיד הפרטים, יש רבים ממשפחתו שיקחו אותה כחוק. סוף ציטוט. הוויכוח הידרדר מהר מאוד לחרפות וגידופים הדדיים. בסיבוב הזה ניצח מתיתי אנטיגונוס ששיחד את סילו הקצין הרומי. סילו עזב את ירושלים ומנע מהורדוס כל סיכוי לחבשה בעת ההיא. הורדוס נסוג לעת עתה ויצא לדכא את המרד בגליל. מרד נגד הרומאים ונגדו אישית. הוא הגיע לציפורי שאנשי אנטיגונוס נסוגו ממנה וזכה בבסיס מנהלתי חשוב. משם הוא המשיך לארבל על מנת לפתור בעיה מציקה. ציטוט, משם, ציפורי הכוונה, שלח אחר כך קוהורטה של פרשים ושלוש פלוגות רגלים מזוינים נגד אלו הליסטים היושבים במערות, כי החליט לשים קץ למעשה הפשע שלהם. מערות אלו היו סמוכות מאוד לכפר הקרוי ארבל. אחרי 40 יום, בא בעצמו עם כל צבאו, דילגתי קצת, והכניע את הגליל כולו חוץ מאלה שישבו במערות. עוד דילוג, המערות היו בהרים מבוטרים לגמרי, והמבואות אליהם בלב ההרים היו משופעים והם מוקפים צוקים חדים. בתוך אלה רבצו הליסטים עם כל קרוביהם. לשם מלחמה בהם עשה המלך תיבות והורידן במכשיר מראש ההר כשהן קשורות בשלשלאות של ברזל. משום שאנשיו לא יכלו לא לעלות מלמטה למעלה ולא לזחול ולרדת אליהם מלמעלה מפני חודו של ההר. התיבות היו מלאות אנשי צבא מזוינים ובידיהם ווים גדולים. בהם רצו למשוך את אלה המתייצבים מקדם מתוך הליסטים לשומתם מטה ולהורגם. דילגתי קצת. וכשהורדו התיבות, לא הזיש מאלה שעמדו ליד פי המערות להתקדם אלא דממו תחתיהם מפחד. דילגתי ליום המחרת. חיילי הורדוס נלחמו ליד הפתחים והטילו אש לתוכן. דילוג אחרון. אחרי המערות אלה כבר היו כל המערות כבושות. סוף ציטוט. הלחימה בארבל הייתה מקרה מבחן לנחישות הורדוס למחוץ את המרד. וכפי שראינו, הוא היה נחוש. זהו, עד כאן. מלך עשיר, אבא עני. על הורדוס חלק א'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלי לבנה ושי ברד, שתקנו את שגיאות ההקלדה במגוון השמות היוונים. הגידו בגת, ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות יהודה, שתעלוזנה בנות ישראל. אנא שתפו והפיצו את שם ההסקט ברחבי החלד והיקום. הכי טוב להזין להסקט מתוך אתרי ilanabc.co.il, אבל גם מסומני ההסקטים האחרים יעשו את העבודה. ברובם. ההסקט זמין גם בערוץ היוטיוב הקרוי דברי הימים לנוחות הקהל הרחב. מי שגם זמין הוא ערוץ הטיולים שלי הקרוי אילן הבקסיס. אני קורא לכם ומפציר בכם להירשם כמנויים בערוץ. גם תחזו בנפלאות ארצנו בליווי הידע הנרחב שלי, וגם תהיו מסמר הערב בכל אירוע חברתי. אודה לכם מאוד אם תשתפו ותפיצו את הבשורה על פועלי רב השנים ועל התוכן האיכותי שנבנה פה בעמל רב אריך על גבי לבנה. ככה כן בונים חומה. אם אתם רוצים לפנק מכרים ויקירים דוברי אנגלית, הרי לכבודם יש את ערוץ היוטיוב באנגלית שלי הקרוא אילן הבקסיס, באותיות אנגליות כמובן. הדול הוא אילן כרוכית ilanabc.co.il. גם טופס צור קשר המנומנם זמין באתר, אך לטופס אין כל בעיה שתעירו אותו משנת היופי שלו. אני ממליץ בחום להצטרף לרשימת התפוצה של ההסקט בוואטסאפ. שם תמצאו קישור לפרקים החדשים ולפרקים סרטונים קצרים מרחבי ארצנו המופלאה והמרתקת. מי שחפץ או חפצה לתמוך ולעודד יוצרים ותיקים מוערכים ועצמאים כמוני, מוזמן ומוזמנת לעשות זאת בשלושה מסלולים לבחירה. א', תמיכה רוחנית. האזינו לפרק או כל תוכן אחר שאני מעלה, כמתנה ממני אליכם ועליכן. בתמורה אשמח לחיבובים, לייקים, שיתופים והמלצות. ב' תמיכה כספית במחיר עלות הפרק, 13 שקלים, כנגד מספר שבטי ישראל. לא התבלבלתי, אם תספרו טוב תגיעו ל-13. ג' סכום כאוות נפשכם ונפשכן. ניתן לתמוך בביט, פייבוקס 052-3464-376 או פייפל. אהב קו תחתון, סן קו תחתון, אוף קו תחתון, אומרי, כרוכית וואלה.co.il. נא לציין האם יש צורך בחשבונית, אחרת אני מוציא חשבונית אך לא תמיד שולח. ספריי, הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה. הספר על הרציחות הפוליטיות והתנ"ך תובנות לחיים, זמינים לרכישה באתר שלי. מתנה מושלמת למי שאתם חפצים בעיקרו, כולל אתם עצמכם, כן? הספר השלישי זמין גם בחנויות הספרים ברחבי הארץ. מובן שכדאי ורצוי מאוד להזמין אותי להרצות אצלכם בארגון, חוג בית או כל מסגרת משלמת אחרת שתמצאו לנכון. ומעל הכל, סיורים, סיורים, סיורים. קחו אותי להדריך אתכם בארץ המדהימה שלנו. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בשבט, ויהיה חלק ב' בסדרה ההרודיאנית, מלך השיר אבא עני. ולסיום, אני שמח להמליץ על הסקט חדש בשם איש הפרזנטציה של אופיר צומן, למרות רתיעתי משימוש בלועזית. אם כי איש המצגת עלו לאורו רושם כי מדובר במומחה ביישומי אופיס. ההסקט, כשמו כן הוא, עוסק בפרזנטציה, הצגה עצמית, שיווק וכיוצא בזה. נשמע קטע מאיש הפרזנטציה פרק 5. להתראות.
ב-22 בפברואר 1980 התרחש אחד מהאירועים הספורטיביים הכי גדולים מאז ומעולם. משחק הוקי קרח בין נבחרות ארצות הברית וברית המועצות. המשחק התקיים במסגרת בית הגמר של אולימפיאדת החורף שהתארכה בכפר לייק פלאסיד במדינת ניו יורק בארצות הברית. אפשר לומר שמשטח ההוקי לא היה הקרח היחיד בסיפור הזה. זאת הייתה תקופת המלחמה הקרה בין שתי המעצמות, וכל צד רצה להוכיח לצד השני וגם לשאר העולם שהוא יותר טוב ויותר חזק בהכל. הנבחרת הרוסית נחשבה אז להכי טובה בעולם ושלטה בענף ההוקי בלי שום תחרות. לעומת זאת, נבחרת ארצות הברית הורכבה משחקני מכללות שהיו צעירים, אלמונים וחסרי ניסיון. במשחק המבחן האחרון לפני האולימפיאדה, ברית המועצות הביסה בקלות את ארצות הברית 10-3, ככה שלאף אמריקאי לא היו ציפיות גבוהות במיוחד מהמפגש הרשמי המתקרב עם המפלצת הרוסית הזאת. ביום של המשחק הרשמי באולימפיאדה, היה מתח גדול באולם ההוקי. לכולם היה ברור שהרוסים ינצחו. המתח הזה נבע רק מהשאלה כמה גדולה תהיה ההשפלה שהאמריקאים יספגו במגרש הביתי שלהם. אף אחד ממיליוני הצופים בטלוויזיה ובאולם לא חשב בכלל על ניצחון. חוץ מאדם אחד, מאמן נבחרת ארצות הברית, הרב ברוקס. לפני תחילת המשחק הוא אסף את השחקנים בחדר ההלבשה וככה נתן להם מה שנקרא את נאום חייו. רגעים גדולים נולדים מהזדמנויות גדולות, הוא אמר להם. וזה מה שיש לכם הערב בחורים. זה מה שהרווחתם כאן הערב. משחק אחד. אם נשחק נגדם 10 פעמים, הם כנראה ינצחו 9 פעמים. אבל לא במשחק הזה. לא הערב. הערב אנחנו נחליק איתם. הערב נשאר צמודים אליהם ונשתק אותם כי אנחנו יכולים. הערב אנחנו נבחרת ההוקי הטובה ביותר בעולם. נולדתם להיות שחקני הוקי, כל אחד מכם, ונועדתם להיות כאן הערב. זה הזמן שלכם. הזמן שלהם תם, נגמר. נמאס לי כבר לשמוע איזו נבחרת גדולה יש לסובייטים שילכו לעזאזל. זה הזמן שלכם. אז צאו לשם עכשיו וקחו את זה. אז איך נגמר המשחק הזה? טוב, כצפוי, הנבחרת הרוסית ניצחה, ולא סתם ניצחה, היא הביסה את נבחרת ארצות הברית 10-0. סתם נראה לכם, אחרת לא היה סיפור. אז בניגוד לכל הסיכויים והתחזיות, וגם בניגוד לכל היגיון, ניצחה נבחרת ארצות הברית את הרוסים 4-3. ניצחון שסלל לה את הדרך לזכייה דרמטית במדליית הזהב האולימפית. הניצחון הזה נבחר על ידי הספורטס אילוסטרייטד לרגע הספורט הגדול ביותר של המאה ה-20. השוו אותו לרגעים מכוננים בתולדות האומה והעולם, כמו הנחיתה על הירח ונפילת חומת ברלין, לא פחות. ומה שחשוב יותר בפודקאסט שקוראים לו איש הפרזנטציה, זה שהנאום של הרב ברוקס הפך לימים לאחד מנאומי המוטיבציה הגדולים ביותר בהיסטוריה של הספורט. עד כדי כך גדול, שמאמנים בכל העולם משתמשים בו כדי לשכנע את הספורטאים שלהם שהבלתי אפשרי הוא בעצם אפשרי. האירוע הבאמת מאוד חריג הזה נודע מאז בשם נס על הקרח, באנגלית Miracle on Ice. נעשו עליו לא מעט כתבות וסרטים, כנראה המפורסם שבהם היה סרט קולנוע בשם נס, שיצא בשנת 2004, שבו השחקן קורט ראסל, הבעל של גולדי הון, מגלם את התפקיד של המאמן הרב ברוקס.